בעזרת השם, היום אנחנו נמשיך בסדרה שלנו העוסקת בעניין הגאולה. כמובן שכדי להבין את גאולת העולם צריך להבין את המתווך בגאולה הזאת, שנבחר על ידי הבורא בעצמו, וכמובן שאנחנו מדברים על עם ישראל. יוצא שבלי תקומת ישראל אי אפשר לגלות את הערכים האלוהיים בעולם. תקומת ישראל, אנחנו תכף ניגע בנקודה ונראה באיזו צורה התקומה הזאת נעשית, אשר בלעדה אי אפשר לעשות שום דבר. הרמת קרן התורה תלוי בהכרתה של תקומת ישראל. אנחנו יודעים שקודש וריחו אורייתא וישראל זה דבר אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא, התורה ועם ישראל זה דבר אחד. מה פירוש דבר אחד? זה בעצם מציאות אחת, הרמונית, טוטלית, שמתגלה בשלבים. לפי זה יפה שבעצם החלק המגלה של האלוהות הוא עם ישראל. עכשיו, לחלק המגלה אנחנו קוראים שם. כלומר, השם הישינמן, לא השם, הוא בעצם הגילוי של ההוא. כדי שהוא ושמו יהיו אחד. תמיד החלק שנקרא שם הוא בעצם החלק ששייך לאישה. האישה היא לבוש לאיש. זאת אומרת שהלבוש הוא החלק של העולם הזה. העולם הזה בנוי על שבע מדרגות. ולכן האישה סובבת סביב הגבר שבע פעמים. כדי להלביש את הגבר, את הערכים הגנוזים בגבר, בשבעה לבושים, כל לבוש מגלה פן אחד מאותה מציאות עליונה. זה מה שקורה בחופה בין חתן לקלה, לפי תורת הצוד והחסידות. ביחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הדבר בעצם דומה. הקדוש ברוך הוא עושה לנו מחול, אנחנו מסתובבים סביבו והוא באמצע. הוא החתן, כנסת ישראל היא הקלה. הקלה הזאת בעצם מגלה את האחד האלוהי בשבעה לבושים של העולם הזה. בשבעת הימים של הזמן. שבעת הלבושים בתורת הקבלה הם בעצם נרמזים בשבע ספירות תחתונות של הבניין. אנחנו יודעים שבבניין השלם יש 10 ספירות. ג' הספירות העליונות אינן נחשבות כאן לצורך העניין, אלא רק 7 מדרגות תחתונות. אנחנו מדברים על יום ראשון בשבוע, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי ויום שביעי, לא אמרתי שבת. זאת אומרת שיש בעצם 7 מדרגות של לבוש, של מלבוש, של כיסוי, של העלם. לכן העולם הזה נקרא עולם מלשון העלם, הוא מעלים וגם מגלה את הבורא. איך יכול להיות שהוא מעלים ומגלה? כי אי אפשר להתגלות בעולמנו אלא דרך לבוש. אז כל פעם שיש לנו לבוש, אנחנו מופיעים. הלבוש של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. אם לעם ישראל חסרים לבושים, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. כשמרדכי רואה שלעם ישראל חסרים לבושים, הוא קורע את בגדיו. כדי להמחיש לנו שאין לבושים, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות. וגם כשאסתר שולחת לו את הלבושים, הוא מסרב לקבל. זאת אומרת שיש כאן בעצם ראייה מאוד עמוקה של המהלך. וכל עוד ואנחנו מופשטים מלבושינו, לא פועלים את פעולתנו כאישה ביחס לבעל, אז חד ושלום הבעל אינו מתגלה. התורה היא רובד גנוז בתוך המערכת של הימים שעכשיו ספרתי. במקום לומר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי בימים, אומר ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, הלכות. כלומר, שבע ספירות שכל אחת מהן היא לבוש. הלבוש הראשון של האישה ביחס לגבר זה החסד. זאת אומרת שכדי לבנות גבר ולגלות אותו, צריך להתנהל בצורה של חסדים. זאת אומרת שכנסת ישראל חייבת לפתח, האומה שלנו חייבת לפתח מנגנון של חסדים. ולכן עם ישראל בתוכיותו נקרא גומלי חסדים. אחרי זה צריך להיות גם גיבורים. אז אנחנו חייבים לפתח את הלבוש השני שנקרא גבורה. הגבורה מתבטאת בגבורה לאומית, בעמידה איתנה על הערכים שלנו, על הזהות שלנו. אחרי זה באה העמידה השלישית שהיא תפארת, שהיא באה לגלות את התורה, את הערך הפנימי. אחרי זה את כל זה צריך להביא להנצחה, ואז יש לנו את הספירה הרביעית שנקראת נצח. אבל כל הדברים האלה חייבים גם להיות יפים, ולכן יש גם את ההוד. הנצחה, נצחיות, ניצחון. ניצחו ניבניי, אומר הקדוש ברוך הוא. אחרי זה באה הספירה השישית, יסוד, שזה בעצם הצינור שמגלה את כל מה שהיה עד כה למטה, בעולם הזה. וכמובן, השלב השביעי האחרון הוא המלכות עצמה, הגילוי בפועל של הערכים העליונים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בבריאת העולם. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בעולם הזה, בתחתונים. איך הוא עושה לעצמו דירה? על ידי זה שאנחנו, עם ישראל, ממליכים אותו, קובעים שהוא המלך, ומגלים את הערכים של המלך לכל האנושות.
אז בעצם את כל השלבים האלה אישה עושה לכלל ישראל, או עושה לגבר בשביל להמליך את הגבר?
האישה עושה את זה לבעלה, היא לא צריכה לעשות את זה לכלל ישראל.
חצת זה לא,
או אך
ורק לגבר זה גם...
שוב פעם, בזוגיות הפרטית, האישה עושה את זה בעצמה לגבר. היא צריכה לפתח את הערך הזה בעצמה, ביחס אליו כדי לגלות אותו. למה? כי הוא בתכונה הפנימית שלו נתינה. אם היא לא מפתחת נתינה, הוא לא יוכל לעבור דרכה. אותו דבר ביחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא נותן. הוא האל הטוב, המטיב. הוא משפיע ביסודו, בתכונתו הפנימית. אם אנחנו לא משפיעים, הוא לא עובר דרכנו, חז ושלום. ולכן המידה הראשונה לתיקון זה החסד. עכשיו, כל זה נקרא תורה. אז הקדוש ברוך הוא, התורה וכנסת ישראל זה דבר אחד. אם אני רוצה לגלות את הערכים האלוהיים, אני חייב לדעת מה הוא ביקש ממני. איפה הוא ביקש ממני? בתורה. לכן כדי להרים את קרן התורה, אני חייב להכיר בתקומת ישראל. כלומר, זה הולך בד בבד. יסוד הגלות, אנטיתזה של כל מה שאמרנו עכשיו, נעוץ בעובדה שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת שהגמרא בבת המציאה אומרת שכשלא יודעים לברך בתורה תחילה, אז יש גלות. מה פירוש לא יודעים לברך? הרי כל ילד קטן יודע מהי הברכה, הוא לומד בבר מצווה. הברכה שלא ידעו סוד הסדר בברכת התורה הקובע אשר בחר בנו מכל העמים, שלב א', ונתן לנו את תורתו. זה מה שהגמרא מכוונת ואומרה שהם לא חיוונו בתורה, לא ידעו לכוון את העניין. כלומר, לקחו את התורה ועזבו את עם ישראל חז ושלום. אסור להפריד בין התורה לבין האומה. לכן הרמת קרן התורה שקול כערך הקודש הגנוז בישראל. את רוצה כוס מים? יש לי. אפשר להכניס את זה לפני. עם ישראל הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו השם. כלומר, הוא מתגלה דרכנו. הוא זה הוא, שמו זה עם ישראל. קשה מאוד להבין, אנשים לא תופסים את זה. אנחנו השם שלו. כלומר, כשמישהו פוגע בעם ישראל בעולם הזה, הוא מחלל את השם, הישימם. ומי שאוהב את עם ישראל ומחבר את עם ישראל, הוא מקדש את השם. אנחנו כל הזמן רוצים שהוא יתגלה בשמו. ולכן אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש שמש, שמחה, רבה, שיהיה גדול. אז מי עושה את זה? עם ישראל. לכן כשיהודי מת, יש חלל. כי חסר אלמנט שיגלה אותו. אז בשביל זה, כדי להשלים את החסר, אנחנו אומרים קדיש. הקדיש מחזיר את הקידוש של השם, בגלל שעכשיו יש חילול, חלל, בשם עצמו. וכיוון שאי אפשר לייחס נפילה לשם יתברך, הרי אי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נופל, כך לא תיתכן נפילה נצחית לישראל עם קודשו. אין דבר כזה שעם ישראל קלה מן העולם, נחד לחלוטין. אין מציאות כזאת, אין חיה כזאת, לא היה ולא יהיה. כלומר, שסגולת ישראל בעינה עומדת אפילו שהם שמו של הקדוש, בשעה שישראל שיחה, אינם ראויים להיגאל מצד מעשיהם. זאת אומרת, תסתכלו על עם ישראל ותראו שעם ישראל לפי מעשיו לא פועל כשורה. אין דבר כזה שהסגולה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לצורך העניין הזה תיפסק. אין מציאות כזאת. הוא בחר בנו אחת ולתמיד. זו בחירה נצחית שלא יכול להיות עבורה תמורה. כל אומות העולם מחפשות תמורות בשביל להחליף את עם ישראל. אחשוורוש גנב מבית המקדש את דגלי הכהן הגדול, התלבש. כאילו לומר, איפה בית המקדש עכשיו? הארמון שלו. ושתי התבקשה לבוא עם כתר, כלומר עם המלכות. לעומת זאת, מה עשו לבנות ישראל? אומר המדרש, פשיטו את בנות ישראל וביקשו מהן לעבוד ערומות בשבת. מה זה אומר? ביקשו בעצם לומר, להמחיש, שעם ישראל איבד את מלבושיו. ואם חז ושלום אין לבוש והאישה ערומה, אז היא בעצם נופלת למנגנון הראשון שכבר היה לבריאת העולם, והנחש היה ערום. אז חוזרים לאותו מנגנון.
הלבוש
והבושה? אז הלבוש בעצם הוא חלק מהבושה. כי בתחילה כתוב, ויהיו אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. לבושתם לבושם. זאת אומרת שמן הרגע שהיה חטא, הייתה נפילה והלבוש בא כדי לחסות על הבושה שעכשיו נולדה. בכל זאת, היום אי אפשר לגלות שום דבר בלי הלבוש. עכשיו, הלבוש שאנחנו לובשים היום צריך להזדקך, כי ככל שהלבוש עב יותר, גס יותר, הוא לא יכול לגלות את הערכים האלוהיים, שהם עדינות, שהם עדן, שהם עדנה. לכן מה עלינו לעשות? לזכך את הלבושים. איך קוראים ללבושים שלנו? מידות. מה הם שמן של המידות, שמותיהן של המידות? אמרתי לכם קודם, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כלומר, אני צריך לתקן בעצמי, כבן או כבת ישראל, את המידות הללו. להיות איש חסיד, להיות גיבור, להיות אדם שהוא יודע לדבר, זה תפארת, להיות אדם עקבי במעשיו, לא פעם ככה ופעם ככה, זה נצח. להיות יפה במה שאני עושה, כמה שיותר, הוד. להיות יסודי במה שאני עושה, יסוד. ולהיות מלכותי במה שאני עושה, כלומר לגלות גינוני מלכות וכל דבר שקשור לגילויים שאני עושה. דברים חשובים מאוד. ומידות שכל אדם צריך לעשות, זה לא ספירות קבליות שמנותקות מהמציאות. אז אולי זה מפחיד, כי הפחידו אותנו במשך 2000 שנה, מה זה חסד, גבורה, תפארת, וואו, ספירות. מה זה? חסד, תהיה אדם חצי, תיתן, תשפיע, תהיה טוב. גבורה, תהיה גיבור. אל תפחד לומר את מה שיש לך לומר. וכו' וכו'. לכן, גם אם אתה רואה שעם ישראל, לפי מעשיו, לא עושה את העבודה, אל תחשוב שהדבר נפסק. הקדוש ברוך הוא לא מפספס, לא נכשל בבריאת העולם. הדבר יצליח בסופו של דבר. ולכן בכל זאת נגאלים מצד העובדה שהם שמו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא יכול לחלל את שמו. על זה הוא אומר, והתגדילתי אני בעצמי והתקדישתי, בגלל שאתם חיללתם את שמי, בגלל שהייתם הרבה הרבה זמן, יותר מדי זמן, בגלות. ולכן כל העניין המקורי, המרכזי, זו חזרה של עם ישראל לארץ הקודש. כאן מתחיל הלבוש להתנקות ולחזור למציאותו האמיתית. בלי לבוש, כן, מה זה לבוש? זה שתי וערב, נכון? חוטים של שתי, חוטים של ערב, ושתי וערב עושים אריגה. אם אין אריגה כזאת, אי אפשר לגלות את האחד. האחד הוא א'. אם אין את הדבר הזה, אתה בלי א', איך קוראים לאדם שהוא בלי א', אבל. מה זה אבל? א' בלי, א' דל, דל א'. כלומר, אדם באבלות, הוא בעצם לא מגלה את האחדות, אז מה עושים לו? קוראים לו את הבגד, זה אותו עניין. כי הוא עכשיו לא משדר אחדות, הוא משדר פיצול אישיות. אז אנחנו יוצאים מהדבר הזה, צריכים לחזור לגלות את האלף בתוך המציאות, ובמקום אבל זה אכן. אכן זה אלף כן, ולא אלף בלי. זה דברים פשוטים מאוד, בסיסיים מאוד, אבל הם בריאים מאוד, ואם אנחנו לא יודעים אותם, אנחנו לא מבינים בכלל. למה קוראים לו את הבגד, מסכן? מה הוא עשה? אבא שלא מת, אז מה? אתה צריך לקרוא לו את החולצה? אין שתי וערב, אין רקמה, אין בניין אחדותי שמגלה חלקים חלקים ובונה מזה בד אריג. אין לבוש, אין חליפה. אנחנו אבלים על בית המקדש בצורה שאנחנו צריכים, ויש הלכה, ואת צודקת, זה לא רק על בית המקדש, זה על חורבן. הרואה ערי ישראל בחורבנן, קוראה. מה זה ערי ישראל בחורבנן? שהוא הולך לאיזה מקום ורואה חורבה? לא. שאין שלטון יהודי במקום הזה, אומרים חז"ל. כלומר, אם אתה מגיע לעיר שאין בה שלטון יהודי, אתה חייב מבחינת הלכתית לקרוא את הבגדים. אתם מבינים מה זה? עכשיו, זה לא עניין של חורבן, גם אם אין כלום, אבל זה תחת שלטון יהודי, אין מה לעשות, אתה לא צריך לקרוא את הבגדים שלך. אז החורבן האמיתי זה כשאין שלטון. אם יש שלטון במקום, ואנחנו בעצמנו לא מחליטים מבחינה כזאת או אחרת להתגלות שם, זה כבר בעיה אחרת. כמו שהיום בבית המקדש, בהר הבית, שלטון בידינו, אבל אנחנו במו ידינו אוסרים מעצמנו מלהיות שם. למה? כי זה תפוח אדמה לוהט, ואנחנו לא יודעים איך להתנהל. אז כל אחד זורק את התפוח לשני, עד שנדע מה עושים איתו. ואני לא מדבר עכשיו על חילונים או דתיים, כולם לא יודעים מה לעשות עם זה. איך להתנהל במצב של גאולה. אני עכשיו הולך לומר לכם דברים מאוד מאוד חמורים. אנחנו בעצמנו פוחדים מהגאולה, כי אנחנו לא יודעים איך להתנהל, מה הוא רוצה מאיתנו. אני בחיים שלי בשקט עכשיו, מה עוד ידרשו ממני לעשות? עזבו אותנו בשקט, זה יותר מדי גבוה. לכן קל יותר להיות קטן, ראש קטן.
עמונה ויופרה הם בעצם, כן. הבתים הם כמו לבוש.
נכון.
מה המשמע?
זאת אומרת שאנחנו קובעים על ידי חטאים של ציבור לעשות שטויות. לא הכלל עושה שטויות, אבל הציבור בישראל עושה שטויות. ולפעמים הוא קובע ושול, לפי מנגנון שהוא לא שייך בכלל לעם ישראל, שמערכת משפטית מעובדת, שקובע דברים כאלה ואחרים. בלי שכל תורני, בלי שכל ישר. לכן אמרתי לכם, קודשא בריך התורה וישראל זה דבר אחד. הרי שאתה מנתק ביניהם, השכל שלך כבר לא ישר, אתה כבר עקום. לכן נאמר, הוא מביא גואל לבני בניהם. למה? למען שמו. תשימו לב לדיוק. בשביל מי הגאולה? בשביל השם, לא בשבילו. למען שמו. כלומר, המען, מה זה מען? הכתובת. מי זה הכתובת? למען, הוא כותב במכתב, מען? ישראל, עם ישראל, זה שמו. אתם מבינים מה זה אומר? הוא מביא גואל לבני בניהם, עכשיו הוא שולח מכתב, בתוך המכתב יש משיח. על המכתב כתוב מען, עם ישראל, זה שמו. ומה הוא כותב? עם ישראל באהבה. הנה, למען שמו, עם ישראל, באהבה. כלומר, אם אין אהבה במה שהוא עושה, אל תעשה. הגאולה חייבת לבוא בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו, והוא אוהב אותם, ולכן הוא שולח את הגואל לבנים של הבנים. זאת אומרת שזה דבר שאין לו אפק. אם זה לא אבא זה יהיה הבן שלו, אם זה לא הבן זה יהיה הנכד.
אז הרקמה היא בעצם לא חשוב איזה יהודי, כל עוד זה כל היהודים,
זה
ביחד בתוך ארץ ישראל.
זו אומה, זה נשמה, זה לא יהודים. האומה הישראלית היא לא כוללת את האנשים שנמצאים פה היום בלבד, היא כוללת גם את כל הנשמות של אנשים שכבר היו ואינם, ושל אנשים שעדיין לא נולדו בכלל. כל זה נקרא נשמת ישראל. אז נכון שהקדוש ברוך הוא בדור הזה מתלבש ב-X מיליון יהודים, ובדור אחר ב-X פחות שניים, אז זה לא משנה. זה תמיד אותו אחד שמתגלה באומה כמה שיש יהודים, אבל זה קורה לכל מי שהיה ומי שעדיין לא. החטא האחרון עליו אנו שווים בדור הגאולה הוא ואם עשו בארץ קנדה. כלומר, זה החטא שלנו היום, שמעשנו במשך 2,000 שנה ולפני כן בארץ קנדה. ארץ ישראל נקראת ארץ קנדה, מעשנו בה. כלומר, לא חמדנו אותה. הרי יש איסור, לא תחמוד, נכון? אשת רעיך. אבל זה לא אשת רעי, זה אשתי. אז מותר לי ואני צריך לחמוד אותה. אם אתה לא חומד את ארץ ישראל ואתה לא קורא לה חמודה, אתה בעצם פוגם וחוטא לדבר הזה. לכן על זה צריך לעשות תשובה. לכן אחרי נדידת שנות 2000 וכל הגלויות, זכינו לזכור את ירושלים ולשוב אליה. דור רענן מתעורר לפנינו ונלחם בחירוף נפש כדי להחיות את הקודש הגנוז באומה ובארצה. כך משלימים אנו את המנגינה הפנימית המהווה כל יש בשמונה פנימיה. כלומר, יש למנגינה הזאת שמונה נימים. לא תווים של מוזיקה של היום, שיש בה רק שבעה, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. יש עוד מדרגה אחת לא ידועה לעולם שלנו, רק לנשמת ישראל, של מעבר לשבע, כי אנחנו באים מהשמונה. ולכן יש לנו מנגינה פנימית שהיא בעצם בעלת שמונה נימים. והקדוש ברוך הוא לא מפסיק את המנגינה הזאת, כי היא לא יכולה להפסיק, כי היא לא תלויה בזמן, לכן את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה הכל נבואות, רבותיי. אתם חושבים שאנשים ממציאים שירים? אם הייתם יודעים כמה נבואות יש בעם ישראל, אצל כל אומן, אצל כל זמר, אצל כל משורר, הייתם משתגעים. והקדוש ברוך הוא נותן לנו סימנים. שלשום הייתה שערה בצרפת, קראו לשערה הזאת זוס, בעברית זוס, כלומר ביוונית, זוס זה הקדוש ברוך הוא, ככה הם קוראים לו, ג'ו. כמה בתים נחרבו שם? 26,000. כלומר, או שאתם רואים מה קורה, או שאתם לא מבינים, מה זה הקדוש ברוך הוא, המספר 26, וכל מיני סימנים, וכל דבר קטן, אתה לא יודע להסתכל על ההיסטוריה פשוט. כלומר, הדור החדש יעמיד במשפט את מחנכיו ואת הוריו. תשימו לב, הילדים לא יעזבו את ההורים ואת המחנכים, הם יעמידו אותם לדין. אשר הוליכוהו שולל בקצביהן של מנגינות זרות בזמן הגלות. למה לא הבנתם שצריך להגיע לכאן לפני כן?
אנחנו הדור החדש.
הדור האחרון יכריח את אבותיו לעשות תשובה שלמה על זאת התאייה במדבר העמים, ועל זה נאמר בנביא מלאכי, והשיב לב אבות על בנים. ורק לאחר מכן הוא מכוח זה ולב בנים על אבותם. כלומר, האבות יימשכו אחרי הילדים. האבות פחות יבינו בדור האחרון את מה שיש לילדים לומר. ביציאת מצרים שוחררה הנפש בעיקר, וזו הסיבה לגאולה בחיפזון. כי הנפש היא לא בזמן. אז כמה זמן זה לוקח? לא לוקח זמן, זה מיד. לכן גאולת מצרים נקראת בחיפזון. אם גאולת מצרים היא בחיפזון, כי בחיפזון יצאת ממצרים. היום הגאולה היא כבר לא מבחינה נפשית, היא מבחינה גופנית. לכן מחיפזון אנחנו הולכים לחילזון. אלא שמצד הגוף לא נגאלנו. ואז נשארנו בצביון גלותי, הפוחד מכל עלי נידף ברוח, עד כדי העדפה להישאר בכלא הצמצום. אז הרבה מאיתנו נשארים שם. מה אמרו ביציאת מצרים? ניתן הראש ונשוב המצרימה. מה? כל מה שראית לא מספיק? לא, זה גאולת הנפש. הגוף, כדי שזה יגיע לעולם הזה שנקרא גוף, זה המון זמן. אם אתה לא יודע לתרגם, אתם יודעים שלפעמים אתם הולכים לרופא, פסיכולוג, הוא מרפא, הוא עוזר לכם להירפא, אתם מרפאים את עצמכם דרכו. אבל עד שהרפואה הזאת תגיע לגוף, זה כבר חבלה. כלומר, אתם לא מקבלים שאתם כבר בריאים. אז גם אם כבר נבראת מבפנים, הפכת להיות בריא, הגוף שלך לא מקבל, הוא אומר לא יכול להיות, זה היה יותר מדי קצר, זה לא יכול להיות לעבוד. אז אתה בעצמך עושה בעצם מה שנקרא בתורת הפסיכולוגיה סבוטאז'. אתה הורס את עצמך לבד כי אתה לא מקבל, זה לא יכול להיות, זה לא יעבוד. אמרת? מישהו עובר ואומר אמן כן יהי רצון, זה לא יעבוד. אצלך זה לא יעבוד. כי אתה יותר מדי לוגי, ואתה לא יודע לחיות את מה שעושים לך. שתי נשים בחתונה, לפני חודש, כאב ראש, לא יודע ממה, מה, מומה. רוצה טיפול קצר? כן. מתחיל לעשות לה טיפול, מתחיל לעשות לה שנייה טיפול. האחת אומרת לי תודה, השנייה מתחילה לצחוק. תוך 10 דקות זאת התחילה לחייך, אמרתי לה, כאב ראש? אני, וואי, שכחתי, אין, הלך. זאת נשארה עם הכאב עד סוף הערב. למה? היא תקועה בתוך המנגנון הלוגי שלה. לא קיבלה. לא קיבלה, לא עבר. הגאולה העכשווית שאין אחרי הגלות גואלת את הגוף.
הסיפור של האדם.
כן. התנגדות. התנגדות שכלית.
אז הדרך לטפל באדם, דרך השכל, היא לא באמת דרך
כוח. נכון, אני לא טיפלתי בשכל. טיפלתי ישירות בגוף, עשיתי קיצור דרך, אבל היא מבחינה שכלית, לא חשוב, אבל אני מסביר לך מה קורה. היא מבחינה שכלית לא מבינה. נכון שיש אנשים שצריך טיפול גופני מיידי, אבל השכל של האדם, גם כשהוא יוצא מהטיפול, הוא עדיין עומד שם. ומה הוא אומר? עזוב שטויות, מה? הוא עושה לך ככה, 1, 2, 3, נגמר? נכון. זאת אומרת שהגאולה העכשווית שאין אחרי הגלות, יש לנו הרבה 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 נבואות על הדבר הזה, אין יותר גלות. רבותיי, תירגעו, לא יוצאים יותר מארץ ישראל. גואלת את הגוף עכשיו, זה עכשיו הגוף הלאומי שנגאל באלף, ולפיכך היא מתלבשת בזמן. ואיך זה הזמן? כמעה כמעה. כך אומרת הגמרא בירושלמי ברכות. זאת אומרת שהגאולה שלנו היא לאט לאט, ולמה היא דומה? ל... איילת השחר. מה זה איילת השחר? מה? אסתר המלכה. כלומר, הגמרא במסכת ברכות בירושלמי אומרת שהגאולה האחרונה תהיה בסגנון פורים. והיא אומרת את זה שמה, לא שאני ממציא לכם דברים כי הלכתי לחפש. בתחילה כתיב ומרדכי יושב בשער המלך, ככה אומרת הגמרא שמה, מילה במילה. אחר כך וילביש את מרדכי ויתן את הסוס וירכיבהו על הסוס. ואחר כך הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. אתם רואים את המנגנון? הולך וגדל, ככה אומרת הגמרא. זאת הגאולה שלנו. כלומר, כשחזל רוצים לדמות את הגאולה האחרונה, מה הם רואים? פורים. למה דווקא פורים? כי בפורים שום דבר לא מופיע, שם השם לא מופיע במגילה. כלומר, אנשים שהיו באותו זמן, היו בהחלט יכולים לומר, אין גאולה, זאת גאולה הזאת. איפה הקדוש ברוך הוא? לא נמצא פה. נכון, הוא לא נמצא, בכוונה הוא לא נמצא. אתה יודע למה הוא לא נמצא בשורה הזאת, או בשורה הזאת, או בשורה הזאת במגילה? כי הוא נמצא בכל השורות. זאת הבעיה שלך, שאין לך עיניים לראות. ואותו דבר היום, מי שלא הבין את המהלך של הגאולה של היום, והוא מחכה לדברים מאוד מאוד יות כאבת כאב, אני יכול לומר לכם שהוא לא יראה כלום עד הסוף, רבותיי.
רגע, מי שתקרב את המבינה
בוודאי. ידעו.
הם ראו.
הם עשו בכוונה לא לכתוב את שם השם, כדי ללמד אותנו שהגאולה האחרונה לא תראה את האלוהות באופן ודאי. ולמרות זאת יש גאולה. זה הסוד בדיוק.
האלם ובעצמו גילוי.
נכון. אז אני נאמר מגילת אסתר, תגלה את האסתר. אם אתה לא יודע לגלות את זה, אז לא תעשה כלום, אתה תקרא טקסט. תגידו לי אתם, מה כתוב בטקסט במגילת אסתר? מה זה סיפור של מה? של זימה, של מלאכים, של מלכות, של כל מיני קישוטים, של כל מיני בשמים, של כל מיני חלב ודבש, וכסף וזהב, ומיטות, ורצפת בהק, ושש וסוחרת, וכלים מכלים שונים, והשתייה כיד המלך, אין אונס. מה זה? סיפור של ילדים, תחפושות. אם זה מה שראית, לא ראית. זאת הבעיה
שלך.
לשבת פה. כן.
אבל זה מטומטם, זה הבעיה, כי מפחר באמת...
זה הבעיה שלכם. זה הבעיה שלכם.
שלא יודעים לחשוב,
אתם רציתם, אתם רציתם שיעור, ובגלל שאתם לא מגיעות בהמוניכם, אני אבטל אותו. לא, לא, אני לא צוחק. אני אגיד, אני אומר לכם את האמת. כי בחילה וחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון. זה השיעור האחרון, דרך אגב. כי הולך לפניכם השם, הוא מהסיסטם אלוהי ישראל. זאת אומרת שהגיעו לאחרונה, תהיה...
לא, אל תמשיך רגע. מה זה בוקסקה? אנחנו הגענו.
לא חשוב. לא חשוב. זה לא חשוב. יש כאן מנגנון, יש כאן פוטנציאל. את השיעור שאני לא נותן כאן, אני נותן ל-150 איש במקום אחר. אז סליחה על בזבוז הזמן שלי. הניסים הם מצד הנפש, והטבע מצד הגוף. זאת אומרת שכל מה שהוא ניסי זה נפשי. הגוף זה הדברים החומריים, לכן בגוף הדברים לוקחים זמן. עד שהדבר עובר לגוף זה המון זמן. חבל. הנפש זה מיד. כלומר אתה מבין מיד משהו בנפש שלך. מיד אתה קולט. אני יכול לומר משהו, מיד קלטת. עד שזה יעבור לך לגוף ותפנים את זה, חבל על הזמן. וזאת הבעיה שלנו. אין צבע גופני בנפש ואין נף רוחני בגוף. תשימו לב. זאת הבעיה שלנו. כל נף הקשור לגוף אינו אלא בעקבות יציאת הגוף ממצבו הטבעי. אז אם אתה רואה שקרה לך נף גופני, זה אומר שבאותו רגע הגוף לא היה גוף. הוא הפך למנגנון אחר. לא בכדי הולכת היא וגוברת התביעה לטבעיות הגופנית בדור הגאולה. כלומר, מה אנחנו רוצים עכשיו? מה התביעה של הילדים שהולכים להעמיד את ההורים שלהם לדין, למשפט? תביעה גופנית. למה זנחתם את הגוף בשביל הנשמה? הנשמה כבר נגעלה. אתם מבזבזים זמן. אני רוצה רק להמחיש לכם דבר שהוא חמור ביותר. כל פעם שאתה רוצה ללמוד שיעור תורה, מה אומרים לך? נשמה, 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 נכון? אבל הנשמה נגאלה, לא הבנת. זה נגמר כבר. עכשיו צריך לגאול את הגוף. ומי שממשיך לדבר על גאולת הנשמה לא הבין כלום. הגוף חייב להיגאל עכשיו. ולכן כל המהלכים הם מהלכים מלובשים בטבע, בטבעת הזאת שנקראת גוף. כלומר הגאולה, אם הייתי צריך לצייר אותה, זו אישה. כי אשתו כגופו. קרני האומה הולכים ומתחזקים דווקא בקומה הגופנית של המציאות, לעומת חולשה מסוימת בענייני הרוח. תשימו לב מה קורה היום. מה אנשים רוצים יותר היום? גוף! רוצים הרבה יותר חומר. האם זו טעות? לא. מבחינה אינטואיטיבית הם מבינים שהגאולה הנשמתית כבר נעשתה ועכשיו צריך לגאול את הגוף. עכשיו הם לא יודעים איך לעשות את זה, כי מי שמלמד אותך לא יודע לשדר לך איך מתקנים גוף. גאולת הגוף קודמת היום לכל הניסים. ולכן מי קודם למי? משיח בן דוד או משיח בן יוסף? משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? גאולת הגוף. יוסף זה ציון. ציון זה חזרה לארץ ישראל. זה הגוף. לבנות כבישים. מה יעשה משיח בן דוד? הוא יבוא כבר לשטח בנוי. שמשיח בן יוסף יכין עבורו. ואחרי זה הוא רק יסיים את מה שיש לעשות. היא תהיה אותה גאולה של הגוף בדרך טבע. ותהווה בסיס לשלבים הניסיים שיבואו בעקבותיה. זאת אומרת, יהיו שלבים יותר ניסיים, אבל זה רק שלב ב', שלב ג'. הגאולה הטבעית התנהל בהדרגה, והנס יבוא באופן פתאומי. אז מה שראינו עד היום זה הדרגתיות. הדרגתיות, הדרגתיות, הכל בהדרגה, הכל בשקט. מי שאין לו סבלנות, ישראל הוא הכלי לגילוי האור האלוהי בעולם. מגנת האומה היא להביא את האומות להכרת מלכות השם על הכל. זה מה שבאנו לעשות. ככה אנחנו מבקשים בראש השנה המלוך על כל העולם כולו בכבודך. מי זה בכבודך? מי זה? באמצעות כבוד שלך? אנחנו ישראל, אנחנו הכבוד שלו, אנחנו השם שלו. שם וכבוד זה אותו דבר. ברוך שם, כבוד מחותו. כלומר, מלוך על כל העולם כולו בכבודך דרך עם ישראל, והינשא על כל הארץ בעיקרך. מי זה עיקרך? זה עם ישראל. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, זה עיקר. הנה, הכל, אני לא ממציא לכם. ורופת ההדר גאון עוזך. מי זה גאון עוזך? ישראל. אנחנו נקראים גאון עוזו של הקדוש ברוך הוא. על מי? על כל יושבי תבל ארצך. ואז וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ואומר כל אשר נשמה ואפו. עכשיו תשימו לב, אדוני אלוהי ישראל מלך או מלך. לא פעם השם מלך, רק אם הוא אלוהי ישראל דרך האלוהות על ישראל, הוא מלך ומלכותו בכל משל. תראו איזה דיוקים שאנחנו יכולים לקרוא את הפסוקים האלה, את התפילות האלה, שנים, ולא לשים לב.
אז זה לא בהכרח שהגויים יתגיירו.
לא, למה בהכרח? הם לא צריכים להתגייר. אם אני מגייר גוי, מה זה אומר? שאני לא מכבד את הזהות שלו.
אבל אם הם רואים שהשם הוא בעצם האלוהים היחיד שיהיה...
נו, החתול יהפוך להיות משהו אחר?
אז איך הם יכולים להמשיך להאמין במה?
הוא לא יאמין, הוא לא יאמין בפסל או בבן אדם, אבל הוא יישאר גוי שיקבל עליו שבע מצוות בני נוח, וידע שעם ישראל הוא המתווך, וזה. הוא יבוא כל פעם לבית המקדש, פעם לפחות בשנה, בחג הסוכות, יבוא להתפלל, שהגשם יבוא גם עליו, בזכות עם ישראל שהוא נקרא כהן, שכל עם ישראל נקראת ממלכת כהנים, יתפללו בעבורו. ומי שלא יבוא, לא עליו יהיה הגשם. ככה כתוב. זאת אומרת, לא יקבל ברכה. המלך
הוא
רצה
בעצם לנתק את הקשר.
נכון.
הוא לא יכול לנתק, אפילו אם הוא רוצה.
נכון, נכון. אז מה הוא מנתק? את הגילוי. הוא לא מנתק את הקשר.
אם אין קשר, אין גילוי.
לא, יש קשר בלי גילוי. את לא מקושרת לבורא? את מקושרת, את אומרת כל בוקר אלוהי נשמה שנתת בי, תאורה. הנשמה שלך היא חלק מהבורא? כן. אבל את לא מגלה כל היום את הבורא. אז הנה, יש לך קשר, ואת לא פועלת לגילוי. אז מה? וגם אני. זה לא בגלל שאני קשור שאני בהכרח מגלה. יפה. מה זאת אומרת שאני קשור? אני קשור בעל כורחי, נולדתי קשור. אבל אני לא מגלה, חז ושלום אולי. איך זה נקרא שאני קשור בלשון התורה? יפה מאוד. לבוד. לבוד. אתם יודעים מה זה לבד? זה בד שדוחסים אותו ועושים ממנו את הכובעים, את המגבעות. לא טוב היות האדם לבוד. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא במנגנון בהכרח, דבוק אליו. הוא אומר, זה לא מה שאני רוצה. תתנסק, אעשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להפריד ביניכם כדי שתבחרו אחד בשני. בבחירה אמיתית. אז נכון שנולדת קשורה, אבל את צריכה לבחור כל יום לגלות את הקשר הזה. זה הדבר הגדול. עם ישראל מתאמץ תמיד להשגת המגמה הזאת ולמלא תפקידו בעולם. המשימה קשה והרבה כוח יש להפעיל כדי לשכנע את האומות בעניין הזה. אני לא צריך לגייר אותן, כן? אבל אני כן צריך לשכנע. ומעובדה זו נובע הצער הפנימי של ישראל. כלומר, בפנים יש לנו צער שאנחנו לא מצליחים לשכנע כמו שצריך. עם ישראל הוא נביאו של היקום, וקשה לאומות, לאומות העולם, להסתכל בפני הנביא. אתם יודעים שקשה לראות את פני הנביא. קשה לראות, כתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. כן? להסתכל על המורה בעיניים זה לא דבר פשוט, כי הוא רואה והוא יודע את הדברים, והוא מסתכל עליך וחובר לתוך הפנימיות, הפנימית שלך, הכי פנימית, גם אם הוא לא אומר. ולכן קשה לאומות להסתכל על הנביא הזה, שהוא עם ישראל בכללותו. עם ישראל הוא נביאו של היקום, ואם אינם מגלים אותה, הרי שהיא בתוכם בעצם. אם אינם נביאים, בני נביאים הם. זה בדיוק התשובה שלה. הוא לא מגילה את הנבואה. למה אני לא נביא היום? למה את לא נביאה היום? למרות שאת נביאה בעצם. נולדת נביאה. אם אני עכשיו מחטט בפנים, אני מוצא כתוב שם הפנקס עם קופסה קטנה נביא. למה לא פתחת את זה? למה אני לא פותח את זה? אנחנו לא מצליחים עדיין לפתוח את זה. זה מה שיקרה בסוף. מה שיקרה הוא שאומות העולם, עכשיו תראו לאן אני הולך, זה דבר מאוד מאוד מאוד, זה חידוש. שלא תוכלנה להסתכל בפני ישראל, מה הם יעשו? יסתפקו בבחינת וראית את אחוריי ופניי לא יראו. זאת אומרת, במקום להסתכל בפנים של ישראל, הם יסתכלו באחוריים. כלומר, הם יקחו את כל הדברים הכי ליפים אצלנו ויצלמו אותם. זה מה שהם עושים? יפה, אנחנו ממש בעניין. ואיך יהיו הדברים בפועל? מה? לא חשוב, הם לא יכולים להסתכל בפנים, הפנים זה עליון. אז מה הם ייקחו? את האחור. עכשיו, האחור הוא בדרך כלל מכוער. זה לא רק עניין של בחירה או לא בחירה. עכשיו אני הולך לכיוון אחר. זה לא כל כך יפה. זאת אומרת, החיצוניות לא תהיה כל כך יפה, למרות שהפנימיות יפה. אז מה הם יעשו? עכשיו אני נכנס לרזולוציה ממש ממש מדויקת. איך יהיו הדברים בפועל? תראו, דרך הנופלים מישראל. כלומר, הם יקחו את אלה מאיתנו שאיבדו את האמונה שלהם, שאיבדו את השכל התורני שלהם, שאיבדו את הדרך הישרה, והם יגידו דברים שהם בגדר של שטויות במיץ, ודווקא את אותם אנשים הם ילכו לצלם, והם יגידו, הנה, הישראלי הממוצע. השפע יעבור מן השמיים לישראל, וממי שנפה ממדרגתו בעם ישראל, ישפיע בעל כוחו, זה בשבילך כמו, בעל כוחו, את מה שניתן לאומות, לאומות לקבל משיעורי הקדושה המקורית. איזה יופי. זאת אומרת, אין אפס, הקדוש ברוך הוא לא מאבד כלום, גם כשיש רשע בישראל, הוא הופך להיות בעצם, ה? ה? שופר, הדבר, רק באופן זה תקבל לאומות משהו מן המלכות העליונה, ולאט לאט יפעל העניין בתוכיותן, דרך הקליפה של עם ישראל. הרי אתם יודעים שבקבלה, מי שכבר למד קצת, מאיפה מקבל את מדרגה תחתונה? מהחלק הנמוך של המדרגה העליונה. למה החלק העליון? אז זה בדיוק אותו דבר. איך האומות יקבלו את מה שיש לישראל לומר? על ידי החלק הנמוך שבישראל. ומי הוא החלק הנמוך שבישראל? אלה שיעבדו, לצורך העניין, את המגמה, יעבדו את השפיות, יעבדו את המהות, את הזהות שלהם.
ועדיין
הם מסוגלים להעביר משהו. פלפלות. אותה נפילה, של חלק מאנשי ישראל אינה בגדר קריטה מן השורש חז ושלום. זה לא שהם יצאו מעם ישראל, אתה לא יכול לקרוא להם יהודים, ואתה לא יכול לומר אלה יהודים אלה? לא. אלא בסוד הסתר וצמצום השייך להנהגה הכללית של הקדוש ברוך הוא התברך שמו כדי לקדם מגמתו בבריאה. כלומר גם באלה הקדוש ברוך הוא משתמש כדי לקדם את המגמה שלו. רק באופן כזה יוכלו העמים לקבל מישראל את מנת חלקם בסוד פליטי הענן שהיו משבט דן הירוד שבשרתים. הרי מאיפה המלאק קיבל את הכוחות שלו? ממי שהיה מחוץ לענן. למה הענן היה פולט אנשים? כי הם היו כבר בגדר של רשעים. הם כבר יצאו מהאומה, אז הקדוש ברוך הוא במרכאות היה אומר להם, יצאת מהאומה, עשה החוצה. היה זורק אותו מהענן. מה היה עושה לעמלק? אומר לו, בוא, אתה תהיה המתווך, אתה הגשר עכשיו. אתם מבינים? אין אפס. עכשיו, איך קוראים לשבט הזה שהיה פולט? דן. זאת אומרת שדן היה הירוד שבשבטים. עכשיו תראו, מטעם זה גם לשבט דן יש חלק בבניין הגאולה. ובעשיית המשכן, אתה לא יכול להגיד שהוא בחוץ. הנה, אנחנו עכשיו עוסקים בפרשיות שעוסקות במשכן. את מי הקדוש ברוך הוא לוקח כדי לבנות את המשכן? אחד משבט הכי גבוה, יהודה, איך קוראים לו? בצלאל. ואחד מהשבט הכי נמוך שבעם ישראל, איך קוראים לו? אוליאב. הנה, ראה, אני מצטט לכם את הפסוק. קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואני נתתי איתו את האוליאב בן הכי שמח למטה דן. איזה יופי. כלומר, איך בונים משכן? על ידי כל האומה, כלומר לקחתי את כל הקצוות. אתה לא יכול לבנות שום דבר, כלומר אני עכשיו לוקח את שבט דן, הירוד, ואני מעלה אותו לקו זכות. אפילו את הרשעים שבישראל אני אומר שהם צדיקים, כי יש להם פעולה ביחס לחיצונים.
לקבל משבט דן זה לא אידיאל.
סליחה?
לקבל משבט דן זה כל
הלד
ברירה, כל מה שנשאר.
כן. כן, אבל אצלנו, בתחום של הקודש, לבנות את המשכן, מה זה לבנות משכן?
גילוי.
לבנות קדושה בעולם, נכון? אני חייב להשתמש בכל מי ששייך לעם ישראל. אני לא יכול להגיד על שבט אחד, אתה מחוץ למערכת. זה הסוד. הגדול שבשבטים, יחד עם הקטן שבהם, יהיו שותפים לגילוי השכינה בעולמנו. עד שאורה יגיע גם לאומות העולם, לפי יכולותיהן לקבל. הבנתם? מיני ומיני התקלץ הבורא והיה לאור גויים. זאת אומרת, מאלה ומאלה הקדוש ברוך הוא מתקלץ. מה זה מתקלץ? מתברך. זה פלא. כך נבנה גם בית המקדש הראשון, על ידי שלמה מצד אחד, שהיה בן דוד, כלומר יהודה, ועל ידי חירם שאימו הייתה משבט דן והבן. זאת אומרת, כל הגאולה שלנו לוקחת בחשבון את כל הפינות של האומה, את כל הפינות של המציאות, ואת כל המערכת כולה. אין דבר שיוצא תחת שליטתו של הבורא. כשמבינים את הדבר הזה, מבינים את הערך הגדול של עם ישראל, שאפילו הירוד שבינינו הוא עדיין מורה למה שנמצא בחוץ. תודה רבה.
בית, בית, בית,
בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית